שלום וברכה קהל קדוש, אנחנו ממשיכים בלימודנו המרתק וקבוע בספר הקדוש אורות. מת רבנו הקדוש הרב קוק, למה אין לך ספר? יש פה מלא ספרים. אנחנו בעמוד קוף ממה. פסקה ה. פסקה זו ארוכה באיכותה אף על פי שהיא קצרה בחמותה. כשמתרבה כוח החומרי של האומה, נשמתה מתפשטת ומתגדלת יותר, וכל היחידים שואבים כל אחד לפי ציורו חיים ממעיינה הכללי. יותר כסף, יותר נשמה. זה מה שכתוב. נכון? כן, בבקשה. זה שיהיה כסף תלוי בנו, זה שיש נשמה תלוי בקדוש ברוך הוא. פשוט. לא, תלוי בנשמה. כן, שאלת פעם ראשונה, לא הבנתי למה חשבת שבפעם השנייה אני אענה אחרת. אבל המושג כאן הוא מושג של כלים ואורות. ואורות, בעוד שאצל אומות העולם נחשב הקניין החומרי כסילוק של הרוחניות. כלומר, יש תחרות בין החומריות לבין הרוחניות. בישראל זה לא כך. אומנם נאמר בספר חובות הלבבות לרבינו בחיה אבן פקודה, שככל שיוסיף העולם בניין, תוסיף הנשמה חורבן. ככה רגילים מצטט. אבל זה מה שנקרא להוציא דבר מקשרו. יפה. אם מסתכלים בספר חובות הלבבות, בשער הפרישות, אז הוא מסביר מה קרה בזמן שישראל היו בארץ והשחיתו דרכם. הוא אומר, המצב היה שככל שהוסיף הגוף בניין, הוסיפה הנשמה חורבן. ולכן לא הייתה ברירה, אלא לגלות. אבל הוא שמע בכל השער כולו, רבנו בחייה, דווקא מסביר מדוע הפרישות הקיצונית היא דבר רע, ושזה דרכם של הגויים, ועד כמה שהפרישות בישראל היא בסופו של דבר רק מתינות, שהאדם לא מגזים, אבל לא שיש שלילה של חיי העולם הזה. זה כדאי לשים את הדברים בפרופורציה. דבר נוסף, כאן הרב מדבר במונחים של תורת הקבלה. אצל חכמי הקבלה יש סימפתיה אל העולם הזה. העולם הזה הוא בעצם סיפור המסגרת של חיי הרוח. כמו שגם מצאנו לגבי בעלי חיים, שככל שהגוף מפותח יותר, ככה אנחנו רואים בתוך בעלי החיים תבונה יותר גדולה. התולעים למשל אינם כל כך מורכבים. איך אני יודע? כי אם חותכים תולעת לשניים, מקבלים שני תולעים. זה סימן שכוח החיים מפוזר באופן אחיד בכל חלקי התולעת. מה עם הלטאות? הלטאות, זה תלוי איך חותכים, באיזה כיוון. אם חותכים באמצע, באורך, אז הזנב נשאר, אבל שאר הלטאה ממשיכה להתקיים, ואז היא גם מגדלת זנב חדש. לעומת זה, אם חותכים לאורך את הלטאה, כבר אין לטאה. כמו כן, ככל שבעל חיים יותר מפותח, כך חלקי האיברים יותר תלויים זה בזה. ופגיעה מקומית יכולה, תלוי איפה, לגרום למוות של כל אותו בעל חיים. קל וחומר אצל האדם, שהאדם הוא פונקציה מאוד מאוד מורכבת, ויש משהו יותר מורכב מן האדם, וזה האומה. האומה זאת הישות האורגנית הגדולה ביותר שאנחנו מכירים, ושם כוח החיים יותר גדול. ממילא יש גם מה שנקרא נשמה כללית, לא רק נשמה של הפרט, יש גם נשמה ציבורית, כללית. במובן מסוים ניתן לדבר גם על נשמת האנושות ועל נשמת הקוסמוס. יש גם דברים כאלה. אבל נגיד במובן הפשוט אלינו, מה שאנחנו יכולים לחוש באופן מיידי, ישנן קבוצות אנושיות המאורגנות כאומות, ויש להם אם כן נשמה. ככל שהכוח של האומה גדל יותר, כך נשמתה מתפשטת יותר, ובעם ישראל עוד יותר. מדוע? כי עם ישראל הוא מבחינת נשמתו הציבורית גוי קדוש. ואז ככל שהכלי מתרחב, ככה קדושה מתפשטת יותר.
הגויים לא יכול להיות, לא ייתכן שיהיה להם רקוק משלהם, אדם שאומר שיהיה גם חומר וגם רוח, מצב כזה לא ייתכן
אצלנו? האם ייתכן אצל הגויים מצב של מי שידבר על האחדות בין הגוף לבין הנשמה? יש משהו כזה, במידה רבה. למשל, בחזון האמריקאי הנדיב. אז יש רעיון של, שיש מה שנקרא manifest destiny, כלומר, הייעוד הגלוי, כן, שהצדיק את האימפריאליזם האמריקאי. השאלה האם שם הכל הוא גילוי של הקדושה או של רצון ההתפשטות? זאת כל השאלה. תגיד לו שאני לא נמצא. כן.
באיזה מצב
שלמה הפסקה הזאת? שלמה המלך. אם יש שלמה המלך, הכל כיף כזה. לא רק זה שהכל כיף כזה, כי יש ממלכה גדולה ומקדש ונבואה. גם חיי התרבות והחומר כפשוטה מתקדשים. זה התקופה שבה נכתב שיר נפלא בשם שיר השירים. שיר השירים יש לו יופי אדיר של תיאורי הטבע והחיים, וגם האירוטיקה, יש שם גם אירוטיקה בתוך שיר השירים. וכל זה קדוש. כל זה גילוי הנשמה של הכלל. לכן מה שאומר כאן הרב, כשמתרבה כוח החומרי של האומה, נשמתה מתפשטת מגדלת ביותר. יש במסכת מנחות תיאור של הנס שקרה בזמן שבני חשמונאי שחררו את המקדש. מה היה הנס? שלא מצאו מנורה. נכון? לא מצאו מנורה. אמנם במסכת שבת כתוב שלא מצאו שמן. אז כנראה שלא מצאו לא שמן ולא מנורה. במסכת שבת מספרים על השמן, מסכת מנחות על המנורה. מצאו 8 שיפודים של ברזל וחיפום בעץ. מה זה בעץ? זה כאן בדיל. ועשו מהם מנורה והדליקו ממנה נרות המערכה. ואז אומרת הגמרא, העשירו עשאוה מנחושת. העשירו עשאוה מכסף, העשירו עשאוה מזהב. שואלת הגמרא, איך אפשר לעשות משיפודים? הלו, בשיפודים אין גביה, כפתוריה ופרחיה. אומרת הגמרא, כשהיא באה זהב, באה גביה, כפתוריה ופרחיה. כשאינה באה זהב, לא צריך כל זה. מה זה אומר? זה אומר, גביעים, כפתורים ופרחים, זה ביטוי להרחבת השראת השכינה. ששם הרי יש הרבה פרטים שהתורה הקפידה אליהם. כנראה שככל שאתה יותר עשיר, יש לזה יותר משמעות. בסדר? זה אחד המקורות פה של הרב. כן. ראה, לא הבנתי. התורה נכתבה בשביל מתי? בשביל, או בשביל המאדים, או בשביל לפני 2000 שנה? לא הבנתי.
במצב של המשרד, רגע. יכול להיות שיש בן אדם שדווקא הריבוי של החומר אצלו
ישפיע עליו דווקא שפע רוחני גם? אני לא מבין. למה אתה חושב שאולי לא? זה מה שאני רוצה להבין. לא, אז יש מה שנקרא סכנות של העניות וסכנות של העשירות. כן? ריש ועושר אל תיתן לי, אטריפני לחם חוקי. כן? זה הרמח"ל בתחילת מסילת ישרים אומר שהעוני ניסיון והעשירות ניסיון. בסדר, אנחנו מדברים פה על הכלים, על התרחבות הנשמה. התרחבות הנשמה זה לא אומר שאתה יותר טוב. יכול להיות רבה, יש לך בומבה של נשמה, ודווקא אתה משתמש בזה חלילה לרעה. אז לא על זה מדובר, מדובר על הכוח העצמי. הכוח העצמי תמיד מתגדל. לכן בגמרא כתוב שרבי מכבד עשירים אהבה. רבי היה מכבד את העשירים. עולה שאלה, למה הוא מכבד את העשירים? אם הוא סתם תלמיד חכם שצריך כסף לישיבה שלו, אפשר להבין שהוא מכבד את העשירים. אבל רבי היה עשיר מופלג. כיוון שהוא עשיר מופלג, אז הוא לא צריך את העשיר. אז הוא מכבד אותו מצד השפע האלוהי שהוא רואה בו. זה הכוון. כן. זאת אומרת, זה לא רק טכניקה שעכשיו יש יותר משאבים, אז אפשר לעשות יותר פעולות. לא, יש התרחבות ממשית של העצמיות הנשמתית. עכשיו, יש דבר מעניין. התלמוד אומר גם שאין הנבואה שורה, אלא על חכם, גיבור ועשיר. נכון? צריך להיות חכם, גיבור ועשיר כדי להתנבא. למה? מה אכפת לנו שהשכינה תשרה על אדם עני? כי אז היה נוצר איזה מין חילול השם כזה. היינו אומרים, אנחנו מבינים למה אתה נביא. אין לך כסף. אז אתה מפצה את החיסרון הזה, אתה מפצה את עצמך על חסרון הכסף, בזה שאתה נביא. אם היה לך קצת יותר כסף בבנק, אז היית מפסיק להיות נביא. כלומר, זה בעצם היה אומר שהנבואה באה להשלים את חסרון האדם. בעוד שזה, הנבואה באה להוסיף מעלה על האדם. האדם הוא קודם כל אדם שלם, ומתוך כך שורה עליו שכינה. ולכן צריך להיות גם עשיר, גם חכם, גם גיבור. הנצרות, במיוחד הקתולית, חינכה לכך שהעשירות יש בה חטא. כן? כלומר, זה לא בסדר להיות עשיר. כן? היהדות מעולם לא חשבה את זה. ברכת השם היא תעשיר ולא תוסיף עצב אימא. כן, מה אתה אומר?
יש הגדרה, כאילו, אני מניח שגיבור זה הקדוש ליצור וחכם. אבל מה זה עשיר
בהלכה? אני לא מבין. אם אתה מצטט משנה שאומרת איזהו חכם הלומד מכל אדם, וזהו גיבור הכובש את יצרו, אז למה אתה לא ממשיך את המשנה? איזו השיר המסמר בחלקו. כלומר, אם אתה מסביר את זה בתחום המוסרי, אז זאת המשמעות. כן. אבל מה זה השיר שמח בחלקו? סימן שיש לו חלקו. יש אדם שאין לו חלקו, אז הוא לא יכול להיות שמח בזה. אם הוא שמח, אז הוא טיפש. כן? כלומר, הוא במינוס, אז למה הוא שמח בחלקו? הוא לא שמח, אין לו חלקו. צריך קודם כל למלא את המינוס. אחרי זה נדבר על שמח בחלקו. כן? אבל זה שיש לאדם חלקו, זה לא אומר שהוא לא רוצה יותר. מי לא רוצה יותר? יש מישהו פה שלא רוצה יותר? כל אחד רוצה יותר. אלא, זה שהוא רוצה יותר, לא מפריע לו לשמוח במה שיש לו. יש אנשים שבגלל שהוא רוצה יותר, אז הם לא שמחים במה שיש להם. זה הבעיה. ולכן באמת הוא לא עשיר. גם אם יהיה לו הרבה מאוד כסף, אם הוא לא שמח בחלקו, הוא לא עשיר. עכשיו, יש... אז כמו שאמרנו, יש... אבל יש גם כפשוטו, כן? חכם, שיש לו IQ לפחות 115. גיבור, הוא מרים משקולות, חבל על הזמן. כן? עשיר? כן, הוא קונה 4 מגרשים ביום וזה. קיצור, הוא עשיר. עכשיו, צריך להבין מה קרה לעם ישראל מהבחינה הזאת. במשך הדורות, עם ישראל בזמן הגלות היה חכם. הוכיח את זה שהוא חכם. גם היום, אגב, למרות שבגלל הפעילות של כמה ארגונים אנטישמיים, יש פרסי נובל גם של גויים. אבל במגלי, עם ישראל הוא חכם. במלחמות ישראל הוכח שעם ישראל גיבור. דבר שלא ידעו מקודם. לא ידעו שעם ישראל גיבור. ועכשיו עם ישראל מוכיח שהוא עשיר. כן? מדינת ההייטק הבינלאומית, מעצמה כלכלית וכדומה. דבר מאוד חשוב. כלומר, זה סימן שאנחנו בדרך של השראת השכינה המלאה. יש רק בעיה אחת. אין סינתזה. כלומר, מי שחכם הוא לא מי שגיבור, מי שגיבור הוא לא מי שעשיר. ולכן אנחנו עדיין צריכים לעבוד על החיבור בין המושגים האלה, בין התכונות האלה, ואז תשוב אלינו, אינשאללה, התרבות הנבואית. כן. מה? אמן. טוב, אז אני חושב שהדברים ברורים. אני רק רוצה לחזור פה על החלק הראשון של המשפט. כשמתרבה כוח החומרי של האומה נשמתה מתפשטת ומתגדלת יותר, זה דבר פשוט, התוצאה זה החלק השני של המשפט. וכל היחידים, כלומר, אני, אתה, הוא, שואבים כל אחד לפי ציורו חיים ממעיינה הכללי. כן, לא מדובר על הכוח החומרי של היחיד, כי תמיד יש יהודי עשיר. מדובר שהאומה עשירה, שהאומה יש לה כוח חומרי גדול, וזה מה שאמרו שהקץ המגולה הוא התחייה החקלאית של ארץ ישראל. ואתם, הרי ישראל, ענפיכם תיתנו, פרייכם תישאו לעמי ישראל, כי קרבו לבוא. ואמר רבי אבא, אין לך קץ מגולה מזה. עד כאן, פסקה ה'. ציורו, לא. כל אחד, וכל היחיד, הבנתי, אבל בוא, זה לא ציורו חיים, אלא וכל היחידים, כל אחד, שואבים, כל אחד לפי ציורו, מה הוא שואב? חיים ממעיינה הכללית. צינורו כתוב? נכון, גם אצלי זה קצת מחוק. לפי צינורו, בסדר, עוד יותר טוב. צינור זה האישיות שלי, לך יש צינור משלך, יש צינור משלי. חיים? אתה שואל מה זה חיים?
אני יודע מה זה חיים של עכשיו.
חיים זה מה שאין לו גבול. זה הגדרה של חיים. מוות זה מה שיש לו גבול. חיים זה מה שאין לו גבול. בסדר? למשל אומר המהר"ל בהקדמת נתיבות עולם שהחיים זה באמצע. למה? כי בקצוות זה הסוף. כשיש קצה, יש סוף. למשל, הנה, יש פה איזה שולחן, הקצוות, זה סוף השולחן, זה המוות. איפה שבאמצע, שמה, הכל אפשרי. זה החיים. כן.
למה דווקא הצלחה החקלאית חשובה?
מדוע דווקא הצלחה החקלאית? כי החקלאות זה הבסיס של הכלכלה. זה המקום הנמוך. זה האפר. מזה זה מתחיל. וב. היופי הפנימי של כנסת ישראל, שבזה היא ממשכת את לב כל בניה אליה, הוא אכן האלוהי הנסוך עליה, מפני שבכללותה היא משגת מהאלוהות תנועה מיליון עדין כל כך, מה שאין כל אומה וכל פרט יכול להשיגו. שוב, זה דומה למושג הקודם, המושג הנשמתי. פה מדובר על היופי ואכן. יש מה שנקרא, בכל קבוצה אנושית, מה שנקרא פטריוטיות. כולם פטריוטים. אבל מה קוסם לך? כלומר, בעצם הפטריוטיות איננה שכלית. היא הזדהות שיש בה גם מרכיב סובייקטיבי. המרכיב הסובייקטיבי הזה, שיש הרבה טועים לקרוא לו סובייקטיבי. אני כאן מנצל את ההזדמנות שניתנה לי להגיד סרגיד סובייקטיבי עם שורוק בסמך. כן? סובייקטיבי. היופי הסובייקטיבי הזה הוא התכונה הפנימית שבתוך נשמת אותה אומה. עכשיו יש כאן הבחנה בין יופי לבין חן. היופי הוא, אפשר לומר, אף על פי שזה דבר סובייקטיבי, אבל יש אובייקטיביות של הסובייקטיביות הזאת. כלומר, אובייקטיבית זה יפה. יש מה שנקרא מדע האסתטיקה. מה נקרא יפה? ויש חן. מה זה חן? אובייקטיבית זה לא יפה, ואף על פי חן זה מושך. כמה דעת אמרת על ידי המשורר אלתרמן על העיר תל אביב, בכל זאת יש בה משהו. כן? מה זה בכל זאת יש בה משהו? נכון, יש, זה מכוער, זה לא יפה. יש שם משהו. המשהו הזה קוראים לו חן. ועל זה אמר שלמה המלך, שקר החן, הבל היופי. אז יוצא שהיופי זה לא שקר. היופי זה רק הבל. מה זה הבל? מה פירוש המילה הבל? הבל זה לא כלום. הבל זה מה שיוצא מה. כלומר, הבל פה. מה שיוצא מן הפה. או יש חומר שטומנים בדבר המוסיף הבל. הבל חום. כלומר, מה שיוצא מן הדבר נקרא הבל. היופי זה מה שיוצא מן הדבר. זה מה שרואים, זה היופי. כן? הבל היופי. אז למה זה הבל במובן של כלום? כן, זה כלום אם יש רק זה. אבל אם זה יוצא מאיזשהו מקום פנימי, אז זה יפה מאוד. צריך להיות. כן. מה עם אכן? אכן זאת התכונה העצמית. באופן גלוי לא רואים שזה יפה, אבל יש תכונה עצמית פנימית. חן מלשון חינם. למשל אמרו חז"ל שאסתר המלכה הייתה מכוערת. כן? זה הביטוי, אסתר ירקרוקת הייתה. מה זה ירקרק? כן, חיוורת, צהובה. כן? כן, ירקרוקת הייתה. איך יודעים? שנאמר, ותהי אסתר נושאת חן. ועיני כל רואה, הסימן שהיא לא הייתה יפה. כן.
זה
כי זה באמת לא יפה. אבל זה התכונה הפנימית. התכונה הפנימית גוברת על הכיעור הגלוי, וגורם ליחס שנותנים בדרך כלל ליופי. אז במובן הזה... בדיוק, אבל זה פנימי יותר. אז בואו תראו מה שאומר כאן הרב. מה בעצם גורם לאנשים פטריוטיות ישראלית? למה הם מתחברים אל עם ישראל? לא יודעים להסביר למה. אומרים כל מיני קשקושים. אבל הקשקוש הפנימי, הקשקוש זה בגלל שלא רוצים להגיד את הפנימי. הפנימי הוא האמת. היופי הפנימי של כנסת ישראל, שבזה היא ממשכת את לב כל בניה אליה, הוא אכן האלוהי הנסוך עליה. דבר בלתי מובן היה בפסטיבל הזמר הישראלי בשנת תשכ"ז. כן, בשנת תשכ"ז, ביום העצמאות, היה פסטיבל זמר בבנייני האומה. זה היה קצת לפני מלחמת ששת הימים, ואף אחד לא זוכר איזה שירים שרו שמה. הדבר היחיד שזוכרים זה הקטע הקישור. בין שיר לשיר היה קטע קישור. זה היה השיר ירושלים של זהב, של נעמי שמר, וזה הפך להיות הלהיט של כל הסיפור. ואנשים התרגשו מאוד וכו' וכו'. כן, זה דבר מאוד מוזר, לא? מה קרה? שפתאום כולם נזכרים פתאום בירושלים? שמך צורב את השפתיים כלחישת שרף, וכולם מתרגשים. יש פה משהו פנימי שלא יודעים להסביר אותו. כן? אז מה שאומר כאן, הוא היופי הפנימי של כנסת ישראל, שבזה היא ממשכת את לב כל בניה אליה, הוא אכן האלוהי הנסוך עליה. מפני שבכללותה, עכשיו פה הסוד, היא משגת מהאלוהות, נועם עליון הדין כל כך. כלומר, מה בעצם מתרחש בתוכיות כנסת ישראל? פרשת אהבה. אהבה עדינה בין הקדוש ברוך הוא לכנסת ישראל. מה שאין כל אומה וכל פרט יכול להשיגו. אבל זה קיים. אז מה אם אתה לא יכול להשיג, לא יכול להסביר, אז מה? זה לא קיים. ומתוך שמזיב כללותה, נמשך גם כן חוט של חסד. בתוך כל יחיד מחידיה, על ידי חוט קטן זה, מרגיש היחיד את היופי הנעלה שיש בכללות האומה, על ידי אכן האלוהי החי בקרבה, ומתוך כך הוא מקושר אליה בכללה בקשר אמיץ. אז זאת אומרת שלכל אחד מאיתנו יש חוט. החוט שלי איננו החוט שלך. אז לכן אי אפשר לומר לבני אדם, הקשר שלך לכנסת ישראל זה כך וכך. איך אתה יודע? זה הקשר שלך לכנסת ישראל, איך מישהו אחר, יש קשר אחר. יש אחד שקשור דרך התורה, אחד דרך ההיסטוריה, אחד דרך החקלאות, אחד דרך מכבי תל אביב, אחד דרך ביתר ירושלים. כלומר, כל אחד, דרך העברית, או דרך... כל אחד יש לו את העניין שלו, שגורם לו איזושהי שייכות. זה החוט שלו. אבל החוט הזה אומר הרב, הוא נמשך עם משהו יותר כללי. עד כאן להיום. שלום.